יש דברים שקורים רק במשפחה.
לינו עם חייגו כוכבית 6485.
אתם מאזינים למשפחה פודקאסט.
לא תשכח. הרב ישראל גולדווסר מספר את סיפורה של שואת העם היהודי.
בכ"ב באדר תש"ד פורצים הנאצים להונגריה. מאות אלפי היהודים שבה נקלעו לכף הקלע. בעוד תקופה קצרה יתחילו השילוחים בעשרות עשרות רכבות, בכל אחת מהם עשרות קרונות, בכל קרון דחוסים 100 יהודים ומעלה. מאות אלפים יוסעו אל מחנה המוות אושוויץ בתקופה של 6 שבועות. הכיבוש כאמור בשלהי אדר, תחילת השילוחים מאמצע אייר, אבל בינתיים הנאצים לא נחים על השמרים. במחנה אושוויץ, באותו אביב, באותו ניסן בעצם, אפריל 1944, מתקדמות ההכנות במלוא הקצב לפיתוח, שכלול, תאוס וייעול של בית החרושת למוות. הוא צריך לעמוד לראשונה במשימה של לרצוח מאות אלפים בשבועות בודדים. הנאצים יודעים שהרוסים נושפים בעורף. הם כובשים את הונגריה מתוך ידיעה שהיא לא תישאר בידיהם. המטרה היחידה, והסברנו את זה בפרק הקודם בהרחבה, זה רק לרצוח את היהודים שבה. צריכים לפנות את היהודים מקו החזית ולהתרחק ממנו. זאת אומרת, קודם כל לפנות, לקחת את היהודים מהעיירות הקטנות, מהפריפריה, מהמקומות אליהם עתידים להיכנס לרוסים, ואז לאט לאט להתכנס לתוך המדינה. זה מה שיצר את המצב האבסורדי לכאורה, שהכי הרבה ניצולים מהונגריה הם עיר הבירה. בדרך כלל כשמתחילים לגרש אז מגרשים מהמקומות הגדולים, ובהמשך מגיעים אל המקומות הקטנים הקשים יותר. אבל כאן, כיוון שבודפסט הם הבינו שהיא האחרונה שטיפול בידי הרוסים, מתחילים דווקא מהעיירות הקטנות, דווקא מהיישובים הרחוקים, מתחילים מהגבול ונכנסים פנימה אל תוך המדינה, צריכים להשיג את הצבא הרוסי. לא להשיג מבחינת ניצחון, הם יודעים שהרוסים יכבשו, אבל פשוט לפנות את היהודים מהשטחים לפני שהרוסים מגיעים אליהם, וצריכים לעשות את זה בבהילות ובמהירות. במחנה בירקנאו מתחילים בהכנות נרחבות לקראת הגעתם של הטרנספורטים של יהודי הונגריה. לב המחנה, המשרפות שופצו ביסודיות. המשרפות במחנה הם אחוז קטן משטחו, מגודלו, אבל הם העיקר שלו. כל המחנה סביב הוא מעטפת. כל צריפי העובדים זה בעצם סוג של מחסן. מחסן של אנשים שבבוא היום יצעדו למשרפות. הרמפה, מפעלי התעשייה, צריפי המנהלה, הכל סובב סביב ארבעת המבנים שמהם בולה הערובה, מבנה הרצח, האש הבוערת והערובה הפולטת עשן. הם המרכז של המחנה, את השיפוץ מתחילים שם. בכבשנים מחדשים את הציפוי מסביב סביב, את הערובות מחזקים בחישוקי ברזל, ערובה לכזאת אש שדולקת 24 שעות במשך חודשים רצופים. ערובה רגילה לא עומדת בזה, אבל כאן יש לה מבצע חיוני, צריכים לחזק אותם. מקיפים עוד פעם את חצרות המשרפה, מקיפים שוב בגדרות, מגדילים את השטח, מוסיפים גדרות, מכסים אותם בסמיכות כדי למנוע אפשרות מהנמצאים בחוץ לראות אל תוכן. מצד הכביש מאחורי המשרפות נחפרו בורות גדולים. היום הם ממוקמים למי שמגיע, ואגב מיום ליום יהיה יותר קשה להגיע לשם, אבל בצד הקיצוני של המחנה, בין משרפות 4 ו-5, בצד המאוד מאוד רחוק מהפתח, יש שטח ענק שחפרו בו בורות. אף אחד לא יודע לאיזה תכלית הם ישמשו, אבל כולם מנחשים. בו בזמן מתבצעות עבודות קדחתניות, שהן היו הכי הכי בולטות בשטח, הן היו גלויות לעיני כל, להשלמה של שלוחת מסילת הברזל. מתחנת הרכבת של אושוויץ העיר, ועד למשרפה 2 ו-3 של בירקנאו. למבקרי אושוויץ של היום, רובם מגיעים למחנות אושוויץ בירקנאו ומדלגים על הרמפה הישנה. יש שם מקום, אגב אני יכול להמליץ, כי הביקור באושוויץ בירקנאו הוא מוגבל בשעות, הוא מוגבל לתאום, הוא מוגבל להדרכה, הוא מוגבל לכרטיס. אלה שמגיעים לשם ויש להם זמן לפני או אחרי, או שלמחנה עצמו הם לא יכולים להיכנס כי הם לא תאמו מראש, יש מקום שנגיש ופתוח לכולם, והכאב היהודי מאוד מאוד בולט שם. היודן רמפה קוראים לזה, הרמפה היהודית הישנה. היום היא ממוקמת בתוך העיר אושווינצים, אושוויץ, היום זה עיר של 40 אלף תושבים, ובמרכזה יש את המקום של הרמפה הישנה, שאליה הגיעו מאות רכבות. מאות אלפי, אפילו למעלה ממיליון יהודים יכול להיות שהגיעו אליה. רוב העדויות של היהודים שהגיעו לאושוויץ לפני יהודי הונגריה, הגיעו לשם. הסיפורים על כך שפורקים אותם מהרכבת, והם יהודים רעבים וצמאים, ומעמידים אותם בשורות, ומסדרים אותם לסלקציה, ולוקחים מהם את המזוודות, ומעלים אותם למסעיות, רוב הסיפורים הם שם. אבל לקראת רצח יהודי הונגריה, כיוון שהכל כל כך בהול ותחוף, אין את הזמן הזה, אין את הזמן להוריד את היהודים ברמפה הרחוקה ולהצעיד אותם ברגל לתוך המחנה, צריכים שהכל יהיה צפוף. אז סוללים פס רכבת אל תוך המחנה פנימה. בין גזרה B1 ל-B2 הקימו הנאצים רציף משוכלל. ושוב, כל מי שהיה בבירקנאו אפילו ראה את התמונות, אז הוא מכיר את הרציף, הרמפה היהודית כמו שקוראים לה, יש כאמור, מקודם ציינתי את היודן רמפה הישנה שנמצאת בעיר. היום כשמגיעים לבירקנאו ורואים את הרחבה הענקית שאליה הודו היהודים, עם פסי הרכבת שתוחמים אותה משני הצדדים, זהו רציף משוכלל לרצח. זה לא רציף משוכלל של תחנת רכבת. בכל פעם שאני מגיע עם קבוצות אנשים שואלים אותי איפה הרציף. הרציף זה החול. זה לא שהם דאגו לשירות היהודים שמגיעים שיהיה להם נוח לרדת. הקרונות גבוהים, ומהקרונות צריכים או לקפוץ, או להתגלגל וליפול, והיו רבים כאלה, וכאלה שנרמסו שם, וכאלה שמתו שם. אבל מבחינתם זה משוכלל מאוד לרצח. זה בנוי מצוין לצורך המיון וההובלה המהירה של רוב המגיעים לכיוון תאי הגז, ומיעוטם לכיוון החיטוי וצריפי המחנה. סביב הרציף הזה ישנם שלוש מסילות מקבילות. הצורך לסיים את העבודות הוא קוד דחוף, הם יודעים שבכל יום הולכים להגיע המשלוחים, אז מפעילים בהם ארבעה מכבשים מעלות השחר ועד שעות הלילה המאוחרות. מספר אנשי יחידת הפינוי קנדה, אלה שאחראים על החפצים, ומספר עובדי הזונדר קומנדו שאחראים באזור המשרפות, באזור הרצח, המספר הולך וגדל, מכפילים את אנשי היחידות האלה ויותר. הטרנספורטים הראשונים היו קטנים, הם החלו להגיע עוד בתחילת אייר. האנשים היו דחוסים בקרונות הרכבת בצפיפות שלא תתואר. רבים מתו בדרך מצמא. וזה לא שעד היום אושוויץ לא הכירה סבל ורעב. אבל בסיפור רצח יהודי הונגריה זה הגיע לשיאים חדשים. כשהגיעו החודשים סיוון, תמוז, יוני, יולי 1944, הטרנספורטים היו כל כך מרובים שלא הספיקו לקלוט אותם ולא הספיקו לרצוח אותם. היו חייבים למיין אחוז יותר גדול לחיים, כי פשוט אזורי המוות, המפעלי מוות לא עמדו בלחץ. אם בדרך כלל כשהגיע טרנספורט אז 90% מוינו מיד למות, בטרנספורטים ההונגרים היה אחוז גדול יותר שנשארו בחיים זמנית. מובילים אותם אל הצריפים, כי תאי הגזים עמוסים. אבל גם אין מספיק צריפים. אז מתחילים להקים מחנות פרוביזוריים. מקימים ב-B2, מקימים את מחנה C, בהמשך מקימים את מקסיקו, זה מחנה C, ובמקומות האלה אין כלום. בחלק מהמקומות יש רק צריף, רק ראשים, ובתוכו אין מיטות, אין מצעים, אין סמיכות. קבוצה ענקית של נשים שהגיעו לשם בתוך זמן קצר, כולם לקו בטיפוס הבערות ולקחו את כולם ביחד אל המשרפה. הטרנספורטים מגיעים בלי הרף. הם יוצאים מכל אותם עיירות, הם יוצאים מכל השמות היהודיים המוכרים והמפורסמים, מדברצן, מ-EL, סאטמר, כל השמות שאנחנו מכירים, דייש, ויצן, וכולי וכולי, כל השמות של הקהילות היהודיות שאנחנו מכירים ושמענו עליהם בהונגריה, ומכל אחת כזאת יוצאת רכבת ועוד רכבת, והרכבות פשוט ממתינות בתור בין תחנת הרכבת אושוויץ, העיר אושוויץ, לבין הרמפה של המחנה.
לקחו אותנו לתחנת הרכבת, הכניסו אותנו לקרונות.
נשמע את עדותו של משה שונוולד.
זה היה יום שישי, 28 באפריל. הרכבת נסעה, בבר שבת אחד אפילו התפלל בתור חזן ברקרון. אני מציע, נתפלל מנחה, יצר הביטחון נעשה כמו בערב יום כיפור. בסוף העמידה נקרא את הוידוי הגדול. אז באמת התפללנו מנחה עם וידוי. והוצאנו עוד מזון מה שהיה לנו, ואכלנו עוד סעודה שלישית. ואחרי כן פתאום הרכבת עוצרת, פותחים את הדלת, ראוס, ראוס, אלס, ראוס, הגענו לאושוויץ. להשאיר את המזוודות, פתאום על הרמפה שהריקה, פתאום מזהר של מזוודות.
הררים ענקיים של חפצים ומטלטלים, של מזוודות ועגלות תינוקות, נערמים על הרציף, במקום שבו הורידו את היהודים מהרכבות. המסעיות לא מספיקות להוביל את החפצים אל האזורים של המיון, אל האזורים של צריפי קומנדו קנדה. גם באזורי המיון בעצמם נערמו הרמות בגובה של יותר מצריפים, הרמות ענק. את יחידת הפינוי קנדה כאמור הגדילו. עבדו בה יומם ולילה, 2,000 יהודים, גברים ונשים, ובכל זאת הערמות מעולם לא התקטנו. בכל פעם עד שמצליחים קצת להוריד את גובה הערמה, אז מגיעה הערמה גבוהה יותר. ויש שם הכל. בגדים, נעליים, מכשירים, ספרים, כלים שימושיים. החפצים היו מונחים בחוץ, ולאנשי האס-אס כאב הלב. המוצרים היקרים נרכבים ממושחתים. הנאצים מאוד מאוד הקפידו על שמירה על רכוש. אחרי שרצחו את הבעלים, אז צריכים לנצל את הרכוש שלהם. אנשי האס-אס עצמם גם כן התלוננו על עומס עבודה. הם היו זכותים מהעמל של המיון, ההובלה, המעבר ממקום למקום, שמירה על השורות של הצועדים, ועד למלתחות ותאי הגזים הנוראים. הכל ממשיך בלי הפוגה, במשך 6 שבועות רצופים של עבודה סביב השעון. הם היו גם עייפים, וגם כדרכם של אנשי אס-אס, של פלוגות האס-אס, בזמנים קשים, אז מחלקים להם משקה חריף בלי הגבלה, אז הם גם שיקורים, גם אכזריים יותר, גם רעים יותר, גם מופרעים יותר וגם מתלוננים. הלחץ מהרוסים המתקרבים הביא לדחוס יותר ויותר יהודים לקרונות, עד כדי כך שאנשים מתו בקרונות אפילו מחוסר אוויר. במקומות אחרים אנחנו יודעים על כך שהיה רעב כבד בקרונות, היה צמא, יהודי הונגריה הגיעו וחלקם נחנקו. היה מקרה של קרון שנפתח וקבוצת נשים שיורדת ממנו, ומגלה לצד הרמפה את בריכת המים. באושוויץ ישנם כמה וכמה בריכות מים, כי אושוויץ בנויה עץ. והיה אם תפרוץ דלקה ותשרוף את אושוויץ, תשרוף את המחנה, וזה בעיה. הנאצים צריכים את המחנה. הקימו בריכות מים, בריכות לכיבוי אש. הבריכות האלה נמצאות שם עם המים שבתוכן עד היום. יש שטוענים שזו הייתה דרישה של חברת הביטוח. אל תחשדו בנאצים שהקימו מחנה מוות בלי לבטח אותו. הכל לפי הספר. חברת הביטוח בשביל לבטח את צריפי העץ נגד צריפה, דרשה בריכות לכיבוי אש. אנשים הצמאות מכמה ימים של נסיעה מגלות את הבריכה וקופצות אל שפת בריכת המים ומתכופפות לתוכה כדי לשתות. אנשי האס-אס צועקים, גוערים, דוחפים, וכשלא עזר להם כלום, הם ירו בכולן לתוך בריכת המים. רוב האנשים, ברגע שנפתחו הדלתות וניתן להם לצאת מהקרונות, הם ישלו את עצמם שהגיעו לישועה. סוף סוף אחרי כמה ימי סבל, הם יכולים לנשום לרווחה. הם מאושרים, הם כביכול מוקירי טובה. כך שרובם בהתנהגות שקטה, בסדר מופתי, עם קומץ קטן של אנשי אס-אס, שמשתלטים בנקל על כל חיזיון המוות הזה. נשמע את עדותו של יהושע דנציגר, זיכרונו לברכה.
כשהגעת לאושוויץ, רק מבט הראשון, שירת היו עצום, אשר לא מזמן גנבו אותו, הרבה התמחפרי. אם כך, אנחנו נעבוד ונגיע לחופש. מחטפרי, בקרמטוריום. זה נקרא מחטפרי. לעולם, לעולם, לעולם לא יצא מהראש. לא, אי אפשר מזה להשתחרר. אתה רוצה לחיות, אתה חייב לחיות בעל כוחך, אתה חי, לא תלוי בך, אתה האינסטינקט של החיים. הייתה לי תמיד בקשה אחת במחנה. לחם. שיהיה לי פעם אחד לחם באופן חופשי, לחם אחד שיהיה לי, ושיהיה לי קרש, רק קרש, שיגן בפניי מפני הרוח. קרש שיהיה לי. נעמוד בכפור הזה, נעמוד בכפור ברטיבות הזאת, בגשם הזה, בצופות האלה, הכל תמיד בחוץ, בחוץ, בחוץ. כי כאשר אתה היית רטוב, עד לשד עצמות, ממש עד לשד עצמות, שם זה הולך. גשם, 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 גשם.
אלפים רבים עומדים בתורים ארוכים אל הסלקציה, משם ממשיכים. בתורים של צעדה אל המשרפות. הכל הכל מלא, בכבישים בין המחנות, במעברים, בשבילים. בכל מקום עומדים יהודים, נשים, ילדים, תינוקות, שמחכים לבוא תורם. לבוא תורם, למות. רובם המוחלט לא יודעים למה הם מחכים. העומס הגדול הצריך את הנאצים לחזור ולהפעיל את תאי הגז הישנים והפרימיטיביים, בונקר 1 ובונקר 2, למי שזוכר, למי שמכיר את הסיפור. תאי הגזים הניסיוניים הראשונים של בירקנאו, שבבוא הזמן כשהקימו את המשרפות המשוחלות הפסיקו להשתמש בהם, אבל כעת, בעילה ללחץ, אין ברירה, צריכים לחזור גם אל הישנים. אגב, המקומות האלה כמעט אף אחד לא מגיע אליהם מעולם, ובכל מקום כזה שמתו כל כך הרבה יהודים וצעקו שמה ישראל ועלו נשמותיהם השמיימה, אני משתדל כשאני יכול, כשיש קבוצה שיש לה ככה עוד איזה שעה ויכולים להגיע עד שם, אז זה חשוב. להגיע, להגיד פרק תהילים, להגיד קדיש. המוני יהודים מתו במקומות האלה. גם בתחילת המלחמה, ושוב בלחץ של רצח יהודי הונגריה. המשרפות לא הספיקו. ההספק של המשרפות בבירקנאו, וכבר נתתי את החשבון הזה פה בעבר, היה... המשרפות יכלו לשרוף בין 11 ל-12 אלף גופות ביממה. 45 תנורים, בכל אחד שורפים בערך 9 גופות בשעה, וכל אלה שהגיעו מעל המספר הזה, צריכים למצוא בשבילה מקום חילופי. הלהבות בוקעות מהמשרפות, דרך הערובה, מהאש שלמטה מתוך התנורים, עולה האש ועולה לגובה רב מחוץ לערובות, הלהבה נבלעה באשן הסמיך שכיסה את כל השמיים של בירקנאו בענן כבד. היו ימי שמש, אנחנו מדברים על שיא הקיץ, היו שם ימי שמש שלא ראו קרני שמש. מהענן האשן השחור הסמיך הענק מעל כל המחנה. המחנה השרוי בצל מהאשל עצמו. הגביעות כאמור שלא יכלו להיכנס לתוך המשרפה, נצברות בערמות ומועברות אל אותם בורות שהוכנו מראש. מהבורות האלה זה המקום היחיד שמתועד רצח במחנה בתוך המלחמה. תמונות מבירקנאו יש רק מהחלקים האלגנטיים. יש את התמונות שאנשי האס-אס מצלמים, את החיים הרגועים שלהם, הם עם בני משפחתם. יש אפילו צילום שאנשי האס-אס משחקים כדורגל אחרי העבודה ליד בירקנאו. יש את התמונות החד פעמיות של אלבום אושוויץ. התמונות אותם צילמו הנאצים פעם אחת כי רצו להנציח טרנספורט שמגיע ונרצח, אגב, טרנספורט הונגרי, אחד מהטרנספורטים שאנחנו מדברים עליהם כעת. והטרנספורט הזה צולם בהגעתו, בסלקציה, המטלטלים, בצעדות, אבל כמובן לא ברצח. התמונות היחידות שמנציחות את הרצח, אלה הם שתי תמונות שצילמו אנשי זונדר קומנדו במחתרת. הם צילמו מתוך מבנה המשרפה מהקומה השנייה, בסוד. אפשר לראות על התמונה שהיא מצולמת בתוך בית, רואים את המסגרת כביכול של החלון, רואים בה תמונה בעצמה, והמחזה שנשקף בה, המחזה שנשקף מהחלון, מה שרואים בתמונה, זה ערימות של גופות ויהודים שנגזר עליהם להוביל את אותם גופות אל הבורות, ומהבורות עולה עשן סמיך, בורות השריפה. אזור ענק שעד היום אי אפשר לדרוך בו. אזור גדול מאוד באזור שם בקצה של בירקנאו, שכולו חפור וחרוש וכולו ביצה תובענית. האזור שבו נשרפו כל כך הרבה יהודים, והאפר שלהם מפוזר בו, כולל אפר העצמות, והכל נהיה דביק בג'לטין יהודי. אני לא יודע מה מותר להתבטא, מה אסור. במקומות האלה כשיורד גשם הוא לא שוקע מעולם, ויש שם שטח ענק של בית קברות עצוב, בית קברות של אפר עם דשא שצומח ומלבלב על הדשן של שומנם ודמם של אבותינו הקדושים. כל המחנה כולו אפוף באשן ושרוי בצחנה מבחילה של בשר שרוף, עצמות חרוכות. בית החרושת למוות עבד במלוא עוצמתו. הרצח התנהל במשמרות, ביום ובלילה, בשישה, שבעה שבועות, ממש ממש ללא הפוגה. מי שהיה באופוריה באותה תקופה, היה מפקד המשרפות. מול מהאס-אס, ימח שמו וזכרו. מגדולי הרוצחים בפועל. מנהיגי הרצח, האלה שיושבים מאחורי השולחנות במשרדים, אלה שנשפטו בנירנברג, הם לא ידעו כלום. הם מתכחשו. כל הסיפור הענק הזה קרה כביכול מאחורי גבם. גרמניה המנוהלת והמסודרת, ורצחו מאות אלפים והם פשוט לא היו מודעים. אבל מול היה במקום, והוא ראה וחגג. ערך קולקה ואוטו קראוס, המסגירים המפורסמים של אושוויץ, אלה שראו את הכל ותיעדו מיד אחר כך, הם מתארים איך שהוא מסתובב אחוז בקדחת של התלהבות. כוח ההמצאה הרצחני, השפל המוסרי, האדם הרע שנמצא במקום של הרוע, מקום שהוא יכול למלות את מלות אהבת הרצח שלו, והוא מהדר בבידורים חדשים בכל יום. הוא מתגאה כל הזמן ביכולת הארגון המופתי של רצח המונים, בסילוק המהיר של עקבות הרצח, מצריפת הגופות, חינת העצמות, הובלה של האפר אל הנערות. היה לו עוד כל מיני המצאות שמשכללות את התהליך. כששורפים את הגביעות בבורות, הוא הורה ליהודים סביב הערימות של הגביעות לחפור תעלות. כך שהגופות שנשרפות, הרי השומן הוא נמס ראשון. כיוון שיש תעלות, השומן מתנקז אליהן, וכך יהיה אפשר לנצל את השומן הזה בתור חומר בעירה בהמשך. ניצול מלא. אותם יהודים קדושים שנחנקו ונשרפו, השומן שלהם גם יהיה חומר בעירה, כדי לחסוך לתעשייה הנאצית פחם, את השומן הזה ישפחו על הגופות הבאות כדי לזרז את תהליך השריפה. זה אמול, זה השכלולים שלו. התאווה הסדיסטית שלו לא נרגעה אף פעם. הוא השתולל בשחרון כוח ושחרון רצח. יש לו את התעלות של השומן המבעבע, וכאמור יהודים צריכים לשאוב מהם בדליים ולשפוך על המוקדי שריפה החדשים, ומדי פעם, לא יודע אם אפשר לספר. טוב, זה קרה לנו, אז מי שרוצה שישמע, מי שלא שידלג. מדי פעם מול הרוצח מגיע, ובידיו ילד יהודי מפרפר, והוא זורק אותו לתוך הבריכה של השומן הרותח. קשה לספר, אבל אחרי כשרק העת קרו האירועים הנוראים בבארי, ברעים, רק אחרי שראינו את הרצח האכזרי והברברי, עם כל אותם סיפורי זוועה על התעללות בילדים, אז אנחנו יודעים ששונאי ישראל זה חיות שלרצוח יהודים, להתעלל בהם, כל זה בשבילם זה שעשוע ומשחק. הטרנספורטים היו עצומים והמשרפות ותאי הגז לא הספיקו להם, אז כאמור היו צריכים לשלוח הרבה אנשים למחנה. אבל ביום שהגיעו קצת פחות רכבות, ביום שהיה פחות עומס, אם לא הגיעו באותו יום שתי רכבות נניח, מנגלה לא נח מעולם. הוא מיד לוקח את האופניים, מסתובב בין הצריפים וממיין. הוא ממיין את אלה שהגיעו פה לפני שבועיים או שלושה, ואת מי מתוכם אפשר למיין מחדש ולשלוח עכשיו אל המוות. במחנות האלה, בלי התנאים, באותם מחנות ב-B2, C, B, מקומות שהביאו עשרות אלפים בלי תנאים מינימליים, אז כמובן שבתוך זמן קצר כאמור התפשטו המחלות, ולדוקטור קניג ודוקטור מנגלה, יימח שמם רופא האס-אס, היה להם שיטות ריפוי. מי שהתלונן על כאב ראש, אז העמיד אותו יום שלם בשמש הלוהטת. היה להם גם את הבדיקות הרפואיות כביכול, שהם רצו לבדוק שם, ואז אחרי כזה יום, מי שעוד נשאר בחיים, העבירו אותו לטיפול מיוחד. זאת אומרת, שלחו אל המשרפה. הם התרימו דם, לקחו דם מיהודים באושוויץ, אגב, זה היה הפשרה מבחינתם, על טהרת הגזע. אבל לזה היהודים היו טובים, לקחת מדמם בשביל להעביר אל החזית לחיילי ורמחט פצועים. משתמשים ביהודים לכל דבר, כולל שימוש שמשתמשים בהם כדי לגייס את היהודים הבאים להגיע. רבים רבים מבין המגיעים בשבועות הראשונים צריכים למלא גלויות ולכתוב, הגענו למחוז חפצנו, ירדנו מהרכבות, מטפלים בנו כראוי, טוב לנו כאן מאוד. את הגלויות האלה שולחים אל העיירות בהונגריה, כדי שהיהודים הבאים יתפתו גם הם לעלות על הרכבות, בשקט, בסדר, כדי לא לעצור את גלגלי מכונת הרצח. זהו מבצע הרצח הגדול ביותר בכל תקופת השואה. 480 אלף יהודים, קדושים וטהורים, השם ייקום דמם, שנרצחו במשך פחות מחודשיים, וכל השאר רעבו, סבלו, עונו, עברו אל הצריפים, נשלחו למחנות אחרים, את חלקם החזירו ממחנות אחרים אחרי תקופה לשרוף גם אותם. הרצח לא הפסיק, אנחנו מדברים כעת, דיברנו על החל מאייר תשד, אנחנו יודעים שהרצח המשיך רצוף עוד שנה עד לאייר תשה, אבל המבצע המסיבי, ההיקף הגדול היה פה. לדיראון עולם יזכרו אותם חודשים, החודשים הקשים של אייר וסיוון, שזה חודשים של גזרות, החודשים היחידים שבהם עם ישראל אומר אב הרחמים בשבת, גם אם זה שבת מברכים, כי זה חודשים של גזרות עוד משנים קדמוניות. 24 אלף תלמידי רבי עקיבא, מסי הצלב, גזרות תחתת, ואחרון יכביד במספר. הרצח הגדול של יהודי הונגריה. השם ייקום דמם, ושנזכה לראות בנחמה ובתחיית כל אותם מתים וגאולה שלמה.
האזנתם ללא תשכח מבית משפחה פודקאסט. אני ישראל גולדווסר, תודה לכם שהאזנתם לנו, ואני רוצה להודות בשמכם לכל אלה שעסקו במלאכה, לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין, ולעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 02-652-3820.